אז שלום לכולם וחודש טוב לכולם. אנחנו בסוף סוף הגענו לחודש שבט. חודש שבט, יש הרבה מה להגיד על חודש שבט, כי זה חודש מאוד חד, בעיקר שהוא בא אחרי חודש טבת, שזה סוג של חודש מאוד כבד. אבל כמו שאמרנו בראש חודש טבת, בחודש טבת שזה מזל גדי, אומנם זה קשה אבל מספיקים המון, למרות שנראה שלא קורה כלום, כי כוכב שבתאי כל הזמן שם לך רגליים ומעכב ואומר אתה לא צריך את זה וכן הלאה. עכשיו תזכרו, כוכב שבתאי ממשיך לשלוט עוד חודש, אבל הוא מראה פה צד אחר לגמרי. אם הצד של הקשיים היה בחודש טבת ועבודה הקשה, בחודש שבט יש יותר את התוצאות של החודש של, אם אנחנו מדברים על כוכב שבתאי, שזה התובנות, החוכמות, האינפורמציות, היה וכן הלאה. זה הצד הזה יוצא דווקא בשבט. ולכן יש כל מיני אגדות שאומרים שא' שלחה לאיבוד לגד, שנאמר בגד, וכתוב בית ג' ד' במקום בגד, איזה מזל. הא' הזאת שברכה לו, לאן היא הלכה? לאשר. מאשר שמנה לחמו, והוא יחיד מאדני מלך, שהוא השבט של חודש שבט. עכשיו דרך אגב, יש שתי שיטות של חלוקת השבטים. מישהו שאל אותי השבוע, ואתם תמצאו אותם משמשות בערבוביה בכמה מקומות. שיטה אחת אומרת שחודש חודש ניסן זה ראובן, אחרי זה בא חודש אייר זה שמעון, לוי זה חודש סיוון, וכן הלאה וכן הלאה, לפי סדר המזלות ולפי סדר הלידה שלהם בדרך כלל. אבל יש שיטה אחרת שאומרת שיהודה זה חודש ניסן. אוקיי? יש עוד שיטה. אם תסתכלו, יש שתי שיטות. ואז השאלה, למה, מי צודק? שאתם יודעים, בדרך כלל התשובה היא, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. עכשיו, למה יש שתי שיטות? אז יש עניין, אולי שמתם לב לזה, שמי שלמשל מכיר את האנה בכוח, אותה תפילה מפורסמת שעשו על השיר, ויש בה עוצמה אדירה של שליטה במזל, בגורל וכן הלאה. והתפילה הזאת, מי שמכיר אותה קצת יותר לעומק, יודע שיש בה שבעה פסוקים, כל פסוק שולט על חלון, אומר הזוהר, שבחלון הזה יושב לו הכוח, התדר של אחד משבעה כוכבי לכת. אז הפסוק הראשון, ענה בכוח גדולת ימיניך תתיר צורה, א' ב' ג' י' ת' צדיק, הוא שולט על כוכב שבתאי. וכוכב שבתאי שולט על שני מזלות, שזה גדי ודלי. עכשיו, כוכב שבתאי, אבל לא שייך ליום ראשון, כי הפסוקים האלה שייכים גם לימות השבוע. היום הראשון זה יום, זה כוכב שבתאי, זה הפסוק הראשון, אבל היום הראשון, מי שייך ליום ראשון? השמש. לכן קוראים לזה באנגלית Sunday. מי שייך ליום השני? הירח, לכן זה נקרא Monday. Monday. והיום האחרון שייך לו כוכב שבתאי, ולכן זה נקרא Saturday, כי זה Saturn Day. זה היום של כוכב שבתאי. הלא ידעתם? אוקיי, תמיד לומדים דברים חדשים. עכשיו, אז איך זה כוכב שבתאי? גם שבתאי נורא מתאים שיהיה עם שבת, נכון? כי הוא שול שבתאי זה שבת חלי שבת, נכון? יש פה שתי אפשרויות. מה זה הכוח של שבת? זה כבר נושא אחר, ויש קורס שלם על הנושא של שבת. אבל מסבירים המקובלים כך, שלא כבריאתם שימושם. כלומר, כל אחד מהכוחות הקוסמיים האלה נברא בצורה מסוימת, אבל הוא משמש בדרך אחרת. זאת אומרת, כוכב שבתאי נכון נברא עם הכוח של ספירת חסד, שזה שייך ליום ראשון. אבל הוא משמש, הוא פועל עם הכוח של יום שבת. עם השבטים הוא משמש עם יום שבת. למרות שזה, למשל, יש יוסף הצדיק קשור לאיזה מזל? דגים. לפי השיטה, אבל מתי הוא נולד? הוא נולד בחודש, מי שיודע באיזה חודש נולד?
מרץ.
ההילולה של, לא, ההילולה של יוסף הצדיק היא בחודש תמוז. סרטן? אז רגע, זה ככה או ככה? דרך אגב, אין מזל לשבט יוסף, נכון? יש שבט יוסף? אין שבט יוסף. יש? לא. יש מנשה ואפרים. אוקיי? אז בואו. אז שוב, בואו נחזור למבנה הזה. בהתחלה שנולדו השבטים, באמת כל אחד, הרי הסיפור של ספר בראשית, אנחנו לא רוצים לקבל רכילות על מה קרה בין לאה, לרחל, ליעקב. הרי ספר בראשית זה לא כמו שזה נראה ממבט ראשון, קורותיה של משפחה לוקדת. אוקיי? מדובר פה על ספר שמביא לנו סודות של המבנה הראשוני של הכוחות שמניעים את היקום. מה זה אומר? בלידה ובברכות שיש לכל אחד מהשבטים, אנחנו מבינים את הסוד של אותו מזל, את בריאתו של אותו מזל. אבל אחרי שהם נולדו, וכל אחד, אז ראובן הסיפור של ראובן, הוא הבכור, הוא הראשון, פחז כמיים, למי זה מתאים אם לא למזל תלה, נכון? זה ראובן, ושור שזה מתאים לשמעון עם העוצמה ועם והקשנות וכן הלאה, ולוי שהוא מחבר בין כולם ומקשר בין כולם ודין רפא והכל, שזה קו אמצעי, אז החודש השלישי יש, זה ממש מתאים לכל החודשים. אבל מה? כאשר אנחנו מגיעים ליציאת בני ישראל ממצרים, אומר הזוהר פרשת במדבר, כאשר משה בונה את המשכן ו12 השבטים ערוכים מסביב למשכן, שלושה לדרום, שלושה לצפון, שלושה למזרח, שלושה למערב, זה בדיוק 12 מזלות, נכון? ואז משתמשים בקונסטלציה הזאת כדי ליצור שליטה ולהתעלות על המזל. אבל יש לנו קצת בעיה. לוי הוא כבר לא ממש שבט. הוא לא ערוך. כי איפה חונה שבט לוי? הוא מסביב למשכן, הוא לא במשחק של 12 השבטים יותר. אין לו גם, שהשבטים מתנחלים בארץ, אין נחלת שבט לוי. לוי לא בעניין. הוא עשה את מה שהוא עשה, אוקיי? ועלה הלאה. דוגמה נוספת. משה רבינו, מי שמכיר בתורת הקבלה, הוא קבע של איזה ספירה? נצח. אבל תקראו בזוהר בכל מקום, של איזה ספירה שייך משה רבינו? דעת. דעת. אהרון, הוא מרכבה של ספירת הוד, שזה קו שמאל. אבל אהרון הוא כהן חסד. אבל כאשר אנחנו שומעים על אהרון בפעם הראשונה, כתוב שמשה אומר, אני לא יכול לדבר, אני ארד שפתיים. אז הבורא אומר, טוב, הנה אהרון אחיך הלוי בא לקראתך. אז אהרון הוא בהתחלה לוי, שאיזה קו זה? קו שמאל. אבל אהרון מתעלה אחרי שהוא בנה את המרכבה של קו שמאל, ספירת הוד, הוא מתעלה, מגיע לתדר של חסד, ועכשיו הוא כהן גדול. זה כבר משהו אחר. זאת אומרת, עוד פעם, זה גם מלמד אותנו עניין של גם האנשים האלה לא היו בקיבעון. איפה שאתה יצרת, בנית וכן הלאה, זה לא אומר שזה סוף הדרך. אתה יכול להמשיך ולעשות עוד דברים אחרים. אוקיי? לכן, אם לוי לא נמצא, ויוסף זה כבר שני שבטים, אז הוא כבר לא מזל בפני עצמו רגיל, כבר כל הסידור משתנה, ובשימושים של החנייה במדבר, המסעות וכן הלאה, זה כבר מסגרת אחרת שכל שבט משמש במזל אחר. וזה בספר במדבר. ספר במדבר, כל שבט זה כבר מזל אחר. ספר בראשית, אבל הסיפורים של המזלות והשבטים זה לגבי כל מזל, היצירה שלו, לא השליטה עליו. הבריאה שלו, מאיפה הוא מגיע. אוקיי? אז אחרי שלמדנו משהו חדש, בואו נחזור עכשיו ל... לא, זה שאני אמרתי. בריאתו ושימושו זה שני דברים שונים. ה-DNA של המזל, ה-DNA של המזל הוא כזה, אבל יש גם השליטה עליו היא דרך מזל אחר, דרך שבט אחר. אוקיי? ה-DNA שלו נמצא בשבט של ספר בראשית. הקונסטלציה של השליטה של המזלות זה בקונסטלציה של ספר במדבר, שהיא אחרת. אוקיי? יש בזה, אני לא יודע בדיוק, אבל זה, יש שינוי, כי אם כבר כל אחד משמש, כשזה הברכות של משה, כל אחד משמש בתפקיד אחר, הוא כבר הוצב מחדש לתפקיד אחר, ששליטה מסוג אחר, ולכן יש לו גם שימוש אחר. אוקיי? עוד פעם, מה זה אומר? ש שאיך שנולדנו זה לא אומר שככה אנחנו צריכים להישאר. אוקיי? אפילו שדבר מושלם, נולדת מושלם, אתה מדהים, אבל נו, כמה זמן אפשר להיות באותו מקום? יופי. אז בואו אנחנו עכשיו נתמקד בחודש שבט. עכשיו, למה חודש שבט? חודש שבט יש לו עוצמה אדירה. קודם כל, שמדובר על הנושא של ביאת המשיח, חודש שבט מככב. בעיקר בנבואות של בלעם, שהוא אומר שני דברים שקשורים לעניין הזה. יש ייזל מים מדוליו, כל העניין של ביאת המשיח מכאן בא הביטוי של עידן הדלי. למה עידן הדלי? ייזל מים מדוליו, שהדלי של מזל דלי זה אותה קרן השפע ששייכת לעידן הדלי וביאת המשיח, שזה בעצם שיש שוויון לכל המין האנושי. ושוויון, אנחנו לומדים בשיעורים, יש שתי דרכים לעשות שוויון, או שלאף אחד אין מה לאכול, או שלכולם יש בדיוק מה שהם צריכים. מה יותר קל בדרך כלל פוליטית? שלאף אחד לא יהיה כלום, נכון? זה הכי קל, זה בצ'יק צ'ק אפשר לעשות, נכון? וזה בדרך כלל מה שעשו כשניסו לעשות שוויון. הדרך השנייה זה שלכולם יהיה כמה שהם צריכים, זה קצת יותר קשה, וזה לא כל כך הצליחו. עכשיו, כשמדובר על ביאת המשיח, זה מצב שלכולם יש את מה שצריכים. מתי זה יכול להיות? רק שיש מספיק שפע בשביל כולם. ולכן השפע הזה נקרא שם קרן השפע, שהסמל שלה זה הדלי של מזל דלי. עכשיו, מה, איך זה קורה לביאת המשיח? שכאשר הוא אומר בלעם עוד פעם, דרך כוכב מיעקב וקם שבט לישראל, שבט אותיות שבט. אז הנה יש לנו את הדלי ואת השבט, שניהם בתוך נבואת ביאת המשיח. ונוסף הזה שנאמר על המשיח, שזה בשפת הקוד מופיע לפעמים כאיש, ואיש בגימטריה 311, שזה גם שבט ושבט וכן הלאה. אז המשחקים האלה משחקים את המשחק, ועכשיו אז איך זה קשור לימים שלנו? אוקיי? אז חודש שבט הוא מזל דלי, החודש ה-11 בשנה האסטרולוגית, שהשנה האסטרולוגית מתחילה מתלה, גם האסטרולוגית הקונבנציונלית, הרי סך הכל שני הלוחות, גם העברי וגם הלוח האסטרולוגי, גם הפרסי וגם המערבי, כולם יוצאים אותו לוח של שומר, שאברהם אבינו לפי המסורת הוא זה שייסד אותו לפני שהוא עשה מה שעשה ועלה משהו אחר. אוקיי? אתם רואים עוד דוגמה של אברהם, הוא הקים משהו, אוקיי עשיתי, מה עכשיו? אי אפשר לעשות עוד משהו? לא, אבל כולם מכירים אותך בתור כזה, אז מה? מה, אין אנשים שעושים קריירה שנייה? אוקיי. אז עכשיו בואו נחזור לחודש הזה. עכשיו, החודש הזה, יש בו סוד שמאוד יפה, וזה מופיע אצל הבני יששכר. הבני יששכר זה אחד מהגדולי החסידות, שכתב רבי צבי אלימלך מדינוב, שהוא כתב ספר שנקרא בני יששכר על המזלות. אוקיי, לפני איזה 200 שנה. הוא אומר כך, צירוף השם הנכבד המאיר בזה החודש, יש כמה דרכים להבין על כל מזל. אז אמרנו, דרך אחת להבין על המזל, זה הסיפור של הלידה של אותו שבט בספר בראשית, והברכה של יעקב לבנים שלו. זה דרך אחת. אז אנחנו יודעים כבר שיש שם עוד פעם שפע, כי אמרנו על אשר, מאשר שמנה לחמו, והוא יכין מדני מלך, כבר אנחנו יודעים שיש פה שפע. אוקיי? בואו נראה מה עוד יש. עוד דבר שיש זה מענה בכוח, הפסוק של ענה בכוח ששולט, כאשר הפסוק ששולט הוא הפסוק הראשון ששולט הוא שולט על כוכב שבתאי, שהוא הכוכב השולט על שני המזלות גדי ודלי. אוקיי? עכשיו, האות שלו זה האות בית, ובית זה אות של ברכה, ולכן העולם נברא עם האות בית, כי אין רע בברכה. ומה בית? דיברנו בחודש על הסוד של האות בית. למה? מה הכוח של ברכה? כי לבית יש שלושה חלקים, היא בנויה משלושה ואבים. ואב אחד שוכבת על האדמה, שהיא מסמלת את העולם הגשמי, העולם שלנו. ואב אחד היא שוכבת למעלה באופן אופקי, וזה השמיים. רב אחד עומדת ומחברת בין שניהם, היא מחברת בין השמיים לבין הארץ, ולכן במקום שיש חיבור בין שמיים לבין הארץ יש ברכה, וגם הפנים של הבית הם קדימה, היא פתוחה קדימה סגורה מאחורה, כי פניו של אדם רוחני הם תמיד קדימה, ואז מובטח לו שיהיה יפה. שפניו של אדם כל הזמן אחורה, מה היה לי, מה עשו לי, אם יש לי עוד, למה לא מביאים לי, למה לא עושים לי, למה, מכירים את הסיפור על ההוא שבא לרבי ואמר, אומרים שמי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו, אני כל החיים בורח מהכבוד, למה אין לי כבוד? עולה לו הרבי שאתה בורח מהכבוד, אבל אתה לא משאיר, מסתכל אחורה כל הזמן לראות אם הוא מתקרב. אוקיי? לעומת זה, הבית פניה לא אחורה, אלא קדימה. אז יש את כל הסמלים האלה בתוך הבית, שהבית היא סימן סמל של ברכה. המילה ברכה מתחילה, ולכן התנ"ך מתחיל, התורה כולה מתחילה עם בראשית, שבבית הזאת יש את כל הסוד של הצלחה. הראש שלך צריך להיות בשמיים, הרגליים צריכות להיות נטועות על הארץ, אתה צריך להיות מודע לשני העולמות, ואתה צריך להיות, לדעת איך לחבר בין שניהם, וכל הזמן להזרים את השפע. ואז קרן השפע הפתוחה, והדל, תוסיף לו יוד, נהיה דלי. אוקיי? ויש איזה עוד משמעות. עכשיו, יש עוד דרך להבין על המזלות. כתוב בזוהר, תיקוני זוהר, שיש שם, השם המפורש, יוד קי וו קי, שזה כוח עצום שאי אפשר לבטא אותו כי הוא שייך לעולם שלמעלה, אבל הוא מושך כוחות למטה, אפשר לעשות איזה מדיטציות. והשם הזה, יש מבחינה מתמטית 12 צירופים אפשריים לשם יוד קי וו קי. השם היוד והה, הוו והה. 12, אין יותר מ-12 צירופים, תנסו בבית, אי אפשר למצוא יותר. אוקיי? כל צירוף עם כך, מתחבר לתדר של אחד מ-12 המזלות. אם אתה רוצה לתלות על אותו מזל, כדאי לכוון בעיקר ביום ראש החודש, לכוון, להתמקד בצירוף הזה, ולמשוך דרכו את הברכה לכל החודש, ועל ידי זה, זה הסוד שאנשים מתפללים את תפילתם ונענים. למה מתפללים את תפילתם ולא נענים? לא לוחצים על הכפתורים הנכונים. אוקיי? אבל זה אחד מהעניינים של תפילת ראש חודש, ולכן בתפילת ראש חודש, במוסף של ראש חודש שמתפללים בראש חודש בבוקר, או שאפשר לעשות את זה במדיטציה, כל אחד בעצמו, שאומרים ברוך אתה השם מקדש עמו וראשי חודשים, אז מתקרים על הצירוף הזה. הצירוף של חודש שבט זה ה' ויוד, ו' ויוד. עכשיו, מה לומדים מזה? יש הרבה דברים בזה, רק על זה אפשר שיעור שלם. למה ה' בא קודם? זה כי זה בחורף, וזה זמן של לקבל. אוקיי, זה זמן שאנשים קטנים יותר, זה זמן שאדמה סופגת את הברכה מלמעלה, את הגשמים וכן הלאה, כדי שהיא תוכל להצמיח. ולכן שלושת החודשים של החורף זה חודשים של רצון לקבל. חודשים של האביב זה התפרצות אנרגטית, ולכן הצירופים של האביב מתחילים עם יוד. שהיוד זה כל העשר ספירות, כל האנרגיה זורמת ומפרצת. אוקיי, אז יש פה הרבה דברים, אחרי זה בא. אז עכשיו, הצירוף הזה ה' יוד ו' ו-ה', והזוהר, בתיקוני הזוהר, אומר שלכל אחד מהצירופים האלה, כדי לדעת מה משמעות אחת הדרכים, זה, זה למצוא פסוק במקרא שזה ראשי התיבות שלו, סופי התיבות שלו, זה הצירוף הזה. מתוך זה אנחנו גם יודעים. ומה הפסוק שקשור לזה? זה מויקרא כ"ז פסוק ל"ג, שהוא המר ימירנו והיה הוא. ראשי תיבות ה' המר ימירנו י' והיה ו' הוא ה'. עשינו את הצירוף ה' י' ו' ה'. מה אנחנו מבינים מהפסוק הזה? כי זה חלק מפסוק. ארבע מילים זה, לא, זה בדרך כלל לא פסוק. המרה. מה זה המרה? ככה זה, בוא נשנה את זה, נכון? המר ימירנו והיה הוא קו תמלא. מה אתה רוצה שזה יהיה? נכון? מה? אנחנו מדברים על גאולה וביאת המשיח. מה יותר מזה? עצם העניין והמטרה וההשתוקקות של כל אדם, יש לי בעיה כזאת, ואני רוצה להמיר את הבעיה הזאת לאתגר, ואת האתגר לניצחון. מה, איך אתה מבטא את זה? בצורה של המר ימירנו והיה הוא. אין יותר קולע למטרה מאשר זה. נכון? היכולת, אם יש לי תכונה מסוימת, ואני יכול להפוך את התכונה שהיא כרגע נראית לי מזיקה ומפריעה, ולהפוך אותה לתכונה מועילה. שלכן המקובלים אומרים, הלימוד שאנחנו לומדים על יצחק, בעקדת יצחק, שהמלאך אומר לאברהם, אל תשלח ידך אל הלך. את הרצון לקבל אף פעם אסור להרוס. אז מה עושים איתו? הוא יכול להשתולל, תעקוד אותו, תשלוט בו. מה עשית ששלטת בו? אתה המרת אותו עכשיו. מרצון שהוא בלי שליטה, שיוצר בדרך כלל מה? בעיות, מחלות, כאבים וכן הלאה, לרצון שהוא עם שליטה, חבר'ה בינינו, בלי רצון אפשר להגיע לאיזשהו מקום. אז מי חושב בכלל שאפשר לשחוט את הרצון לקבל? וזה הרבה פעמים בהרבה תנועות כאילו רוחניות, אתה צריך לוותר על כל מה שאתה רוצה, אתה צריך להיכנע ל... זו שיטה מאוד טובה לעשות הרבה כסף, הרבה כוח, נכון? אבל לא מתאים, לא מתאים לדור שלנו. יש עוד כאלה שחושבים ככה, יש וזה לא, אבל זה לא יכול להימשך הרבה זמן, מכיוון שאתם שמים לב, אנשים לא מתנהגים ככה. אנשים מתנהגים אחרת. למה? כי זה האופי של מזל דלי. אז בואו נראה מה יש לנו פה עוד. אז כך. בואו ניקח עוד דוגמה של איך יודעים מה הכוח של מזל. אז כמו שאמרנו, בודקים את המיקום של המזל בשנה. מזל דלי הוא בחורף. מה החורף? כמו שאמרנו, ארבע עונות בשנה. העונה הראשונה כנגד חוכמה. יוד, אש, כוח, עוצמה, אנרגיה מתפרצת של אביב, נכון? העונה השנייה זה קיץ. קיץ, יש הרבה חום. הרבה חום זה אנרגיה של האות ה', מהשם יוד קי וו קי, זה אנרגיה של אמא, שמחממת ומחבקת וכן הלאה. ולכן אמרנו הרבה פעמים שמזל סרטן, יאכילו אותך ויחבקו אותך ויחנקו אותך ברוב חום ואהבה. ומזל אריה, הם יודעים מה טוב בשבילך. ומזל בתולה, ייתנו לך את כל הפרטים שבעולם לגבי, אפילו שאתה לא צריך אותם, אבל הם תוכים שאתה צריך. אז זה העניין של התינה, זה ה'. הוו, זה הסתיו, ובסתיו יש לנו מזלות שבעצם מה ששולט בהם, העניין של לחפש את האיזון. אוזניים, עקרב וקשת, כל הזמן הם בעניין של לחפש את האיזון, ואת הצדק המושלם והמוחלט, וכל אחד, ויש לו צורה אחרת לעשות את זה. זה הסגנון שלו לגמרי סגנון שלו. ואז בחורף, והחורף זה האחרון, שזה הכלי המלכות שמקבלת. ולכן השלושה האלה הם רעבים. הם קולטים, זה, לא ירד גשם כל כך הרבה זמן, עכשיו האדמה צמאה, היא צריכה להצמיח, היא צריכה לגדל, וזה הגדיד לי ודגים, אבל הצימאון שזה לא הצימאון שזה. הגדיד צריך כל הזמן להרגיש ביטחון, הוא צריך יציבות, הוא צריך כסף, הוא צריך נדלן, הוא צריך דברים שהם, הוא צריך לשלוט על כל מה שמסביב, הוא צריך ביטחון, נכון? הדלי זה מה שירוג אותו. רק תשים לו נדלן וקביעות וחוקים והוא נחנק, הוא לא יכול, הוא מתמרד, הוא בורח, הוא לא יכול, הוא לא מסוגל, אל תעשה לו את זה. נכון? הדלי לא יכול. אז הצימאון שלו זה משהו אחר. מה הצימאון שלו? אז אומר לנו בני יששכר, בספר היצירה של אברהם אבינו כתוב, המליך עוד צדיק בלעיתה. האות צדיק זה האות של מזל דלי. בית זה של כוכב שבתאי. אבל האות של מזל דלי זה האות צדיק. אוקיי? איך האות צדיק, כך כתוב בספר יצירה, בלעיתה. אתם יודעים מה זה לעיתה? למד עין יו תת ה. זה שבן אדם אוכל, אבל הוא לא אוכל. הוא בולע, זה לא בליעה, זה יותר מבליעה, הוא פשוט... זה כמו שאתם, הוא פשוט כמו איזה מכשיר כזה, איזה קומביין שפשוט, כן, שואב, הוא שואב את האוכל ו... אוקיי, מה הקשר? מזל דלי הם בדרך כלל, הם לא בהכרח אנשים שיש להם בעיות אכילה, אלא וקשר לו כתב וצר בו דלי בעולם ושבט בשנה וקורגבן בנפש. זכר ונקבה, עד כאן. אמרו התוכנים הראשונים, אסטרולוגים הקדומים, אומר בני ססחר, כי מזל לי הוא מזל ישראל. זה מזל של עם ישראל. עכשיו תשימו לב, יש כמה הסברים לזה. מי שמכיר בקבלה במרכבת יחזקאל, יש את הסיפור של ארבע חיות הקודש. רואים את מרכבת יחזקאל, ויש ארבע חיות הקודש, שזה פני האריה לכאן, פני השור לכאן, פני הנשר לכאן, ופני השור לכאן, האדם לכאן. ואלה נקראים ארבע חיות הקודש. האריה מלך החיות, נשר מלך העופות, אוקיי? השור הוא מלך הבהמות, ואדם הוא מלך הבריאות, אוקיי? עכשיו אם תשימו לב, בכל אחת מהעונות, האמצעית, המזל האמצעי, קשור לארבע חיות הקודש. אריה, נכון? הוא האמצעי בקיץ. אוקיי, השור הוא האמצעי באביב. מה נשאר? נשר ואדם. אדם זה ברור, כי במזל דלי, מי מחזיק את הדלי? זה הדמות של אדם שמחזיקה את הדלי. אז זה אדם. זה מזל אדם. ומה נשאר לנו? מה האמצעי של העונה האחרונה שנשארה? נשר, אבל זה מזל הקרב. להקרב, מי שמכיר באסטרולוגיה, יש לו שני מופעים. הקרב המופע שהוא כל כך רוחני שהוא בתחילת דרכו, הקרב המתחיל, הוא זוחל על האדמה, הוא כועס על עצמו, על כל העולם, הוא מריץ את עצמו את כל העולם, אבל שהוא לומד להתגבר על זה, הוא הופך להיות לנשר בשמיים. אוקיי? ואז יש לנו ארבע חיות הקודש. עכשיו תשימו לב, כולם נמצאים באמצע של אותה, ו בספר היצירה כתוב שמה זה אומר שהם הכי מסמלים את העונה, כי הם לא ממוסחים. ממוסח מישון השכה, שכת הדעת, כי המזל הראשון של העונה יש לו השפעה של העונה הקודמת, הוא שכן של העונה הקודמת, היא משפיעה עליו. המזל השלישי של העונה מושפע מהעונה הבאה, אבל המזל האמצעי אין לו השפעות, הוא לא ממוסח, אין מה שיסיח אותו, הוא ממצא את הכוח של אותה העונה. לכן כל ארבע אלה הקשנים, לא תזיז אותה, נכון? שמתם לב, שור, אריה, הקרב ודלי, סופר עקשונים. כל באסטרולוגיה הלועזית, באנגלית קוראים לזה fixed signs, המקובעים. הם לא יזוזו לשום מקום, הם יודעים מה שהם רוצים, הם יודעים, הרבה יותר ממוקדים בעצמם ובדרך שלהם, נורא קשה לשכנע אותם אחרת. אז אריה יגידו שהם לא עקשנים, הם פשוט רואים מה שאחרים לא רואים. למה? למה? למה לוותר על האמת? נכון, ובאמת רואים. יש להם תירוץ. ומזל שור יגידו, אנחנו לא עקשנים, אנחנו פשוט מעשיים, והיתר לא מבינים שזאת הדרך לעשות את זה. ומזל הקרב, מה, אנחנו עקשנים? אנחנו גם רואים מה שהיתר לא רואים, נכון? וזה ככה צריך להיות, וזה הצדק, נכון? זה שלושת המזלות של הצדק. ומזדלי, הם ממוקדים במה שהם רוצים, והם אפילו לא שומעים מישהו שרוצה משהו אחר. לא קיים בכלל, זה אפילו לא, זה לא עבר בתדר שלהם, הבקשה לא הגיעה, אוקיי? ולא נרשמה. אין שם דואר רשום, כי הם לא רושמים, לא חותמים על שום מכתב שמגיע. אז בואו נמשיך. ולכן כי מזדלי הוא מזל ישראל. הגם דקיימלן אין מזל ישראל, וגם כתוב אין מזל ישראל. מה הכוח של אין מזל ישראל? הנו שישראל על ידי מעשיהם בתורה הופכים שפיטת המזל לכל אשר יחפצו. מה זה אומר? אמרנו המר ימירנו והיה הוא. אז יש לך מזל מסוים, יש מלא סיפורים בגמרא. יש סיפור על שמואל שהוא היה אסטרולוג עצום, אחד מהתנאים המוראים הגדולים. הוא ישב, שכחתי את שמו, עם האסטרולוג הכי גדול בבבל, והם ישבו והתדיינו ביניהם על... ואז עברו כמה אנשים לדייג, ועברו לידם, ליד שני האסטרולוגים הגדולים האלה. מסתכל האסטרולוג הבבלי על אחד מהאנשים ואומר לשמואל, תראה את הבן אדם הזה? אני רואה כבר את כל הצירופים של המזלות, יודע מתי הוא נולד. אסטרולוג טוב יכול להסתכל לבן אדם, כבר יודע מה מזל שלו, מה האופק שלו וכן הלאה. הוא יכול להסתכל לראות את כל המפה כבר. אוקיי, אני רואה לפי המפה שלו, אני כבר יכול לחשב לך שהוא לא יחזור מהדייג הזה, הוא ימות. מה, איזה חיה תהרוג אותו. מסתכל עליו שמואל ואומר לו, הוא יהודי, אתה צודק, אבל לא ימות. הוא יחזור. אחרי כמה זמן הם חוזרים מהדייק, וגם ההוא שהיה אמור למות. אז הבבלי בהלם, שמואל קורא לו, בוא הנה. אומר לו, תגיד לי מה קרה, תספר לנו מה קרה שהלכתם לה. לדי. הוא אומר, תראה, אני שבועל, אתה שמעת, תספר לנו, קרה משהו, אני יודע שקרה משהו מיוחד. כן, אנחנו, כל פעם שאנחנו הולכים, אנחנו קבוצה של אנשים. כל פעם שאנחנו הולכים לדוג, לדי, כל אחד מביא משהו. אחד מביא לחם, אחד מביא גבינה, אחד מביא זיתים, ואז כל אחד מוציא את מה שהוא הביא, שם, ואנחנו עושים ארוחה ביחד. וטוב לנו כך, אנחנו אוהבים כך. היום הלכנו לדייג, ושכל אחד מוציא, אני ראיתי שאחד מהאנשים הוא כזה מהסס, והרגשתי שיש בעיה, והבנתי שאין לו, ולכן הוא לא הביא כלום. ופחדתי שהוא יתבייש. היה לי משהו בתיק, והוצאתי ושמתי את זה לידו, בצורה שאף אחד לא שם לב, וכולם חשבו שהוא הוציא את זה. ואז כולם אכלו וכן הלאה וכן הלאה, והוא לא התבייש. אמר שמואל לבבלי, אתה רואה? הוא היה אמור למות. אבל הוא עשה מצווה, צדקה תציל ממוות. הוא גם המלבין בני חברו, כאילו שפך דמו, עכשיו הציל מישהו מלבנת פמיו. הוא עשה פה כמה מצוות בבת אחת, ואהבת לך כמוך, וכן הלאה, ולכן הוא שינה את הגורל שלו. ואז הוא אומר, ואז שמואל אומר ליהודי הזה, אתה רואה, יש לך סל נצרים על הגב, בוא בוא, תוריד את הסל, תהפוך אותו. בתוך הסל היה נחש ארסי. מת. שמשהו כאן ירג אותו בטעות וכן הלאה. אומר שמואל, אתה רואה? הוא היה צריך למות, אבל הוא המיר את מזלו על ידי זה שהוא ראה שיש לו הזדמנות לעשות משהו. להביא אור לעולם שרק הוא יכול להביא אותו, והוא עשה את שינה את גורלו. אוקיי? ועכשיו בוא נראה מה זה, איך זה קשור למזל לי. אז הוא אומר כך. כלומר, יש פה כמה דברים. דבר אחד, בוא נסתכל על המילה ישראל. הרי ישראל נקראת על שם יעקב. אבל רגע, יעקב נולד יעקב?
כי הוא אחד מעקב.
בכאב עשיו? מה זה הכאב? זה הדבר הכי נמוך, הכי גס בגוף האדם, הכי פחות ערך, נכון? רק שאם יש לך שם הדורבן, המוח לא יכול ללכת לשום מקום, גם לא הידיים, נכון? אתה צריך אותו, אבל לא כל כך מתייחסים אליו, נכון? זה אחד הדברים בגוף שאנחנו לא פחות מתייחסים, נכון? עכשיו, זה הכאב. כאשר יעקב נאבק עם המלאך, מה קורה? המלאך מברך אותו. ומה הוא אומר לו? שמך לא ייקרא עוד יעקב, אלא ישראל ייקרא שמך, כי שרית עם אלוקים ואנשים. כלומר, היכולת להתמודד, להילחם ולנצח, הפכה אותו ממקום של עקב למקום של ישראל, שישראל אומר הזור, זה אותיות לי ראש. כלומר, אם העקב זה ספירת מלכות, עולם החומר הגשמי, היציאה לפועל, שזה בעצם השורה התחתונה, שזה כבר אחרי שהכל כבר נעשה, זה המושפע. הראש זה שם הכל, סוף מעשה, מחשבה תחילה. זאת אומרת, כבר במילה ישראל, שאומר פה יש את העניין הזה של האמרה, של הגורל, של המיקום, וזה הכוח שיש בחודש שבט. אוקיי? עולם. לא רק בני המזל. בני המזל הם באופן טבעי כאלה, כי בני המזל הם חייבים לעשות המרה. מה זה אומר? אם כולם הולכים עם בגדים מסוג כזה, הם דווקא ילכו עם בגדים מסוג אחר. הם חייבים לעשות המרה. זה מה שכולם עושים? אוקיי, בוא נמיר את זה למשהו אחר. אם אתה רואה מישהו שתמיד עושה ההפך מכולם, אתה יודע, זה רוב הסיכוי מזד לי. נכון? זה העניין של, עצם העניין של המזל, הם תמיד אקסנטרים, הם שונים, הם מתבלטים, הם לא יכולים ללכת בתלם, לא יכולים ללכת לפי החוק, והם לא יכולים ללכת, הם לא יכולים לחשוב כמו כולם, הם חייבים לעשות את זה. זה מזד לי. העניין הזה של, זה כמו יש כאלה ממירים, נכון? אתה מכניס משהו מפה, יוצא משהו אחר משם. זה מזד לי. תכניס משהו מפה, יצא, זה לא יצא אותו דבר. יש אנשים שההתמחות שלהם זה לדאוג שזה יצא בדיוק אותו דבר. נכון? אז הם למשל יודעים לעשות רפרודוקציות. צריך גם כאלה, נכון? לעשות רפרודוקציה של כל מיני ציירים גדולים וכן הלאה, זה תכונה מאוד מיוחדת, מזל בתולה למשל. אין לי, אשימו לב לפרטי פרטים שאף אחד, כל הפיקסלים, יהיו שם, אף אחד לא יחסר. אבל דלי, דלי, ייקח תמונה של רמברנט ויעשה מזה פיקאסו. נכון? קשר בין זה לזה, מה אתה לא רואה את הקשר? העברתי את רוח הדברים. אבל מה עם הפיקסלים? את מי מעניין הפיקסלים? מי מעניין הפרטים הקטנים? ממש לא מעניין. אוקיי? אז זה עוד עניין של מזל לי. העניין של ההמרה, וכמו שאמרנו, עוד פעם, העניין הזה של לא להיות סובלנים, הם לא יכולים להיות סובלנים לדברים שיושבים שקטים ושוקטים על שמריהם. אוקיי? זה, עכשיו אתם מבינים את הכוח שדוחף. הכוח הזה של להפוך ולשנות. אבל, כמובן, שזה תמיד לשנות ולשפר. להמציא מחדש. לעשות את זה אחרת, אבל יותר טוב. מה עוד יש לנו על המזל הזה? והנה יש לומר דלבעבור זה דלי ומזלו של ישראל, כי דלי עשוי לשאוב בו מים. יש מה עושים דלי? לשאוב מים. זוכרים מה אמרנו על הלאיטה? שזה לשאוב? לא, לשאוב הכל. וזהו פעולתו, והנה הוא משמש אל המים. ואין מים אלא תורה, כלומר רוחניות. ולכן, אם המזל גדי כל החיים רצים אחרי נדלן, או כל מיני נכסים אחרים שאפשר להחזיק אותם ביד ולהרגיש שיש לך, הדלי, דווקא הנכסים שלהם זה נכסים שהם אינטלקטואליים. והם לא מסוגלים להיות, כמו שאמרנו, כפויים תחת איזשהו משהו גשמי קבוע. אצלהם השאיבה זה שאיבה של אינפורמציה, של ידע, של לימוד, של תובנות, ועוד פעם, להמיר את זה כל הזמן. זה נכנס מפה, יוצא אחרת משם. אוקיי? לא, אף פעם, זה הנון-קונפורמיזם. עכשיו, אנחנו, להזכיר לכולכם, אנחנו נמצאים בעידן הדלי. ואיך אנחנו מתארים את העידן הזה אם לא בדיוק מה שהאנושות עוברת? לשבור את הגבולות, לשבור את החומות, כל מה שקבוע, עולם ישן נחריבה. זה כל כך מזל הדלי. נכון? זה היה בהמנון של הקומוניזם, נכון? זה כל העניין הזה של אם זה הקומוניזם ואם זה הציונות, הכל, לקחת את מה שיש, אתם רואים מה שיש? אין. בוא נעשה חדש, אחרת, זה לא עובד. מה לא עובד? למה לא? במשך אלפי שנים דברים היו בדיוק ככה הם היו. מה פתאום עכשיו כולם בוער להם להפוך את מה שהיה? כולם בנו ככה, בוא נבנה ככה. בנו ישר, נבנה באלכסון. בנו בצורות כאלה, נבנה בצורות אחרות. ציורים גם כן, והכל בצורה של יותר ויותר ידע. זוכרים קרן השפע? מתי בהיסטוריה של המין האנושי היה כזה שפע ידע? באותה מידה גם שפע של מוצרים, מוצרי צריכה. הרי המוצרי צריכה שבן אדם ממוצע היום משתמש בעולם המודרני, זה אפשר לקבור כפר שלם של פעם, נכון? רק עם הפסולת שמה שנשאר ממה שבן אדם אחד מייצא, מה שבן אדם אחד צורך. אין לזה גבול. וזה חלק מהעניין הזה של הלעיתה, של השפע והבליעה והשאיבה, וזה כמו הדלי שהוא שואב מכאן ומעביר לי כאן. בעיקר אבל השאיבה היא שאיבה של תובנות שאף פעם לא הגיעו לעולם בכזאת, הרי סך הכל מה שאומרים, שידע בתחומים מסוימים כמו פיזיקה למשל, או גנטיקה, מכפיל את עצמו כל שנתיים. עכשיו תבינו, זה אומר שהיום אנחנו יודעים חצי ממה שנדע בעוד שנתיים, רבע ממה שנדע בעוד 4 שנים, שמינית ממה שנדע בעוד 6 שנים, 1/16 נדע בעוד 8 שנים. אתם מבינים כמה אנחנו לא יודעים? עכשיו בוא נעשה אחורה, כמה אנחנו יודעים? מה זה יודעים? השפע קיים, והגישה היום היא כמעט בלתי מוגבלת. אוקיי, גם מה שהיה מוגבל, באו ויקיליקס ועשה את זה. אוקיי, יש סודות, אין סודות, זה מזד לי. גם הדוגמה הזאת, פעם הייתי, עכשיו אני נזכרתי שפעם חלון ראווה של חנות, הייתה חנות, נכון? היו קירות, היה חלון, ושמו את ה... היום אין חלון, יש רק זכוכית, נכון? לא נשאר קירות, הכל שקוף, הכל שקוף, המדפים שקופים, הכל זכוכית, נכון? כמה שזה יותר זכוכית, ככה זה יותר מודרני. למה? שקוף, הכל שקוף. יותר אין סודות, לא נשאר סודות. אם סוד יש איזה סוד, הוא כבר לא סוד. למה כבר ימצאו את הדרך לשחרר את הסוד? זה בעידן הזה, עכשיו, בשפע הזה של הידע שיש, מה עושים עם זה? איך אומרים המקובלים, שאנחנו חוזרים על זה שאומר הרב השלג, חמור נושא ספרים וגמל נושא משי. מה מועיל ספרים לחמור, מה מועיל המשי לגמל? אז יש המון אינפורמציה, יש אנשים שלמדו ולמדו ועשו תואר אחרי תואר ואחרי תואר אחרי תואר ועוד תואר, והם כל כך למדו וקראו ספרים, ואתה מסתכל על הבן אדם ואומר חמור נושא ספרים. למה? תכף נגיע לזה. אוקיי, בואו ננסה להסביר. כמו שאמרנו, בטבע הבסיסי של העניין שמזד לי, זה אנחנו אומרים החודש השני של החורף. החורף, אמרנו, זה ספירת מלכות, הכלי של כל החודשים. כלומר, יש פה המון רעב וצמא לקחת, לגלה, שיהיה לי, אוקיי? לא רק זה, מבין השלושה חודשים, תמיד כל שלושה חודשים, זה ימין, שמאל ואמצע. פלוס, נתינה, מינוס, לקחת, ואמצע זה סינתזה בין השניים. החודש השני זה תמיד המינוס. אז לי, זה המינוס, קו שמאל של הרצון לקבל הכי גדול כל השנה. מה זה מינוס קו שמאל? זה שוב. אז זה המינוס של המינוס. אוקיי? אז אנחנו יודעים שבני מזל דלי, במקור של האופי שלהם, הם אגואיסטים שאין כדוגמתם. מזה בעניין של הלעיתה, והשאיבה, והדליה. ופשוט הם כל כך, הם כל כך אגוצנטרים, כל כך אנוכיים מעצם העניין, שזה פשוט, הם לא רואים אף אחד. ממש לא, היכולת שלהם להרגיש את הזולת היא מאוד קלושה. וזה מאוד מתאה, מכיוון שבגלל האופקים הרחבים שלהם, הם מכירים את כל. מזל לי, הם מכירים המוני אנשים, הם פתוחים, הם סימפטיים, הם מתחברים עם כל בן אדם. כי מעניין אותם, אנשים מעניינים אותם. הם לא יכולים לשבת במקום אחד ולהיות רק עם בן אדם אחד או שניים או שלושה, הם חייבים. הרבה אנשים, יש להם הרבה חברים. אנחנו בעידן נטלי. אנחנו בעידן שכמה חברים יש לכם בפייסבוק? כמה זה באמת חבר? איפה הם יהיו שאתה בצרה?
בפייסבוק.
הם יישארו בפייסבוק. כלומר, הבעיה של העידן שלנו, עידן הדלי, אתה מכיר המון אנשים. הוא כל כך נחמד, והוא כל כך סימפטי, וזה איזה בן אדם מעניין. ואני מכיר המוני אנשים בכל העולם. אבל חבר אמיתי? אופס. עד כאן. איך אני יודע? קודם כל, שיהיה לך חבר הבן זוג שלך. היום יותר ויותר נוסקים על ה... דברים המבהילים של כמה אנשים, אני לא מדבר על גירושין, הם אפילו תורכים להתחתן מלכתחילה. למה להתחייב רגשית למישהו? הרי זה כזאת מעמסה, להתחייב רגשית למישהו? נורא ויום. יום, יומיים, שבוע, שבועיים, זהו, נגמר, לילה אחד, מספיק, היה נחמד, נקסט, הלאה. להכיר עוד דברים, לחוות עוד חוויות, לשמוע עוד דברים, עוד סיפורים וכן הלאה. אבל להיות במחויבות רגשית לבן אדם אחד, מה אני מאבד את כל המונים שאפשר להתחבר איתם? ואז יצאת הקרח מכאן ומכאן. אין לך לא זה ולא זה. זה העידן שלנו. זה עידן של החורבן, של כל העניין של מחויבות. כי עבודה רוחנית אמיתית זה היכולת שלא נוח לך באיזושהי מערכת יחסים מסוימת, ואתה לא קם ובורח. לא נוח לך באיזושהי מסגרת ואתה לא קם ובורח. אתה נשאר ואתה עובד על זה. אתה מתמודד על זה. כי אלו הם דברים שלמה לא נוח לך. זה לא בהכרח הבן אדם שממול. למה נפגשת דווקא איתו? אלא בגלל ששלחו לך מן היקום, שלחו לך הזדמנות להכיר את עצמך יותר טוב. ואיך תכיר את עצמך אם לא תסתכל במראה ותראה את כל השדים שלך שחבויים עמוק 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 בפנים? מי יראה לך אם לא אנשים שקרובים אליך? אבל מה, אם יכיר אותי יותר מדי, אני אהיה שקוף. אז מבחוץ הכל שקוף. חלון, אתם רואים עכשיו כל הבתים, בניינים החדשים גם כן, גם הדיור, הכל שקוף. מצד שני, ולהחביא עמוק עמוק בפנים את מי הוא באמת, אפילו שהוא בעצמו לא יודע מי הוא באמת, כי הוא לא מוכן. הדרך היחידה לדעת מי אני זה איך שאני משקף את עצמי, שאני נשאר במקום ואני מתמודד עם מה שהבן אדם האחר מעורר בתוכי, ואז אני מוציא לפועל את ואהבת לרעך כמוך, שזה עידן הדלי. לכן זה שני הצדים של עידן הדלי. העידן הדלי לא נגמר. הוא התחיל בכמה מדרגות. הוא התחיל ב-1490 לפי המקובלים, עבר מהלך ב-1740. המהלך הגדול האחרון שהוא עבר זה היה ב-1990, אחרי זה עוד היה תת מהלך בשנת 2000. אנחנו עכשיו מעבירים מהלך כל שנה, אם אתם שמים לב, וזה רץ. זה מזד לי. הרכבת שועטת ואנשים נדרסים. כי כמו שאנחנו מבינים מהקבלה, יש או ענה קדמית או ענה אחורית. אתה תחייב לזוז. איך אתה תזוז? תחטוף כמה כפות מהרכבת, ואז את הרכבת תדחוף אותך לחפסים קדימה, או שתלמד להתחיל לרוץ יותר מהר מהרכבת. ואז אתה לא חוצר לחטוף כפות.
כמה
שנים עידן? יש, השאלה לפי מאיפה מסתכלים על זה, אבל אנחנו, זה לא משל. העידן שהתחלנו עכשיו לא מסתיים. זאת אומרת, העידן שהתחלנו עכשיו יסתיים במסגרת הזאת של, בוא נחזור עכשיו לאות של המזל. האות של המזל היא צדיק. יש שתי דרכים להגות אותה בעברית, שתיהן נכונות. צדי או צדיק. אוקיי? הן זהות מכיוון שהכוונה היא אותה כוונה. מה זה הצדיק? זה החיבור? זה ספירת יסוד, צדיק יסוד עולם. זה היכולת לחבר בין שמיים לארץ. אם תסתכלו איך בנויה הצדיק, הצדיק בנויה מיוד ונון. הנון זה נקבה. שזה שוב העולם שלנו, העולם התחתון, העולם הגשמי, והיוד, היוד זה אות זכרית. זוכרים את היוד של היוד כיוווקי? היוד שזה כל 10 הספירות של עץ החיים. הצדיק מחברת, כמו הבית, בין שמיים לארץ. מי זה צדיק? זה זה שיודע להמיר, המר ימירנו, להמיר את הרצון האנוכי, שלקבל לעצמי בלבד, לקבל על מנת להשפיע לזולתי. זה הרעיון שמאחורי הקומוניזם. אבל זה הרעיון שמאחורי ואהבת לך כמוך. שזה קצת לפני הקומוניזם, נכון? מי הם ההוגים הראשיים של הקומוניזם? אלה שזה זרם להם בדם. והם היו חייבים להוציא את זה לפועל באיזושהי צורה. אבל בעצם הרעיון כזה, שכל אחד נותן כפי יכולתו, ולוקח כפי צרכיו. מצב כזה, המין האנושי יכול לפרוח, כשכל אחד מבני המין האנושי פורח בפני עצמו. מתי זה קורה? כאשר כולנו מבינים שכל אחד מאיתנו חייב לדלות ליקום את מה שהוא בא לדלות. מה זה אומר? אומר רב השלג זה כך, אנחנו בעידן שכל מי שיודע על מזל דלי, אמרנו, הם בעצם מאוד אינדיבידואליסטים. מצד אחד אפשר להגיד, נורא ביום, למה אתה חייב להתבלט? למה אתה חייב להיות שונה? למה אתה חייב לעשות ההפך מה שכולם עושים? הרבה פעמים בן אדם עושה ההפך מתי שהוא מרגיש מאוים. אז אפשר לקרוא לזה אגו. מה זה אגו? זה סתם חוסר ביטחון עצמי. אתה לא יודע מי אתה, אז איך אתה יודע מי אתה? אתה עושה ההפך מה שכולם, ככה אתה יודע מי אתה. אני לא כמוהם, אוקיי? בדרך השלילה זה הדרך הכי קלה להתבדל ולעבור את המהות שלך, נכון? ולכן דרך אגב, שאנחנו רואים עכשיו בכל העולם את כל הכעס הנוראי שיש בין דתות שונות, לאומים שונים, שהולך ומתגבר והולך ומתגבר, על בסיס מה בא הכעס הזה? ואז קוראים לזה גזענות והפשיזם וזוכה. על בסיס מה? מה הבסיס של כל זה? פחד. פחד. למה פחד? אתה לא יודע מי אתה, אתה מפחד שאתה אבד את הזהות שלך. שאתה יודע ב-100% מי אתה, יש לך ודאות הזה, ואתה אוהב את זה. אז מה קורה? אתה גאה בזה, ואתה מחלק את זה עם כולם. ולכל אחד אתה נותן משהו מזה, שגם הוא יכול לענות. נכון? כאשר אתה ריק מבפנים, אז אתה שומר על איזשהו אצטלה חיצונית של שונות. אז אתה בקנאות שומר על מסורת ריקה מתוכן. המנהגים שהם אין להם שום משמעות. שאתה לא אכפת לך מהם, אבל כל העניין זה הדגל להראות שאנחנו אחרים מהם. למה צריך להיות אחרי מהם? מה ייתן לך להיות אחרי מהם? שאנחנו נשאר כאן, אבל מי אתה? מה אתה בזה שאתה כזה? במה אתה תורם לעולם? שאתה כזה. הרי למה בורא יצר אותך שונה? אומר רב השלג. אותך שונה. כי יש לך מסע לגלות מי אתה. ואז לגלות את מה אתה צריך לתת לעולם שרק אתה יכול לתת. אף אחד אחר לא יכול לתת לעולם. כי אתה נבראת כזה ואחר כדי להביא לעולם משהו שאף אחד אחר לא יכול להביא, כי הוא אף אחד לא נברא כמוך. כמה אנשים מכירים את זה? מתי זה יקרה? רק כאשר אנשים יתחילו באמת לנסות למצוא את הדרך איך לתת כמה שהם יכולים. כי ברגע שאתה באמת רוצה לתת כמה שיותר, אתה הולך ומחפש איך אתה יכול לתת יותר. אז אתה מוצא מה אתה יכול לתת יותר מכל דבר אחר, ואז אתה יודע שבזה אני טוב. אז גם אתה שואב מהעולמות העליונים, זוכרים את הגג של הבית, משם, אתה שואב את השפע, שזה הסוד של הבית והסוד של הצדיק. אתה שואב את השפע מהעולמות העליונים, מה שרק אתה יכול לשאוב, ואתה מחלק לאנושות רק את מה שאתה יכול לחלק. ואם כל אחד נותן את מה שהוא צריך לתת, יש לכולם בדיוק את מה שהם צריכים. וזה הסוד של ביאת המשיח. כשהמין האנושי יגלה את זה, כי ניסו, אתם זוכרים, ניסו להביא שלום לעולם בזה שיעשו את כולם אותו דבר. נכון? לקחו להם הכל, לא רק לקחו את האוכל ואת הנדלן, גם לקחו להם את כל המסורת שלהם, את כל היחודיות שלהם. נכון? קור היתוך. אם זה ברוסיה, אם זה בארצות הברית, אם זה בארץ, בעלייה. מה הייתה התוצאה? שלאף אחד לא נשאר כלום, ואף אחד לא יודע מי הוא בכלל. ואז אנשים מחפשים את זה בצורה ובאמוק על אסלאם, יהדות קיצונית, נצרות קיצונית, לאומנות קיצונית, זה קיצוני, לעשות כסף בצורה קיצונית, כל דבר בצורה גם כן מאוד קיצונית ואקסיביציונית, שזה מאוד מזד לי. ללכת עם כל מיני דגלים של רעיונות וכו', שאתה באמת לא מאמין בהם. אתה רק נהנה מהרעיון, אתם רואים אני שונה. אני שונה, קיצוני, איזה כיף שאני קיצוני. מה כולם הולכים? אני הולך לקיצוני השני. נכון? אבל כמובן שזה מביא פחד, והפחד מביא שנאה, והשנאה מביאה לכל מיני דברים מאוד מכוערים. כי אין שם רוחניות אמיתית. והתפקיד של הדלי להתחבר לרוחניות אמיתית, וזה דווקא לעצור רגע מהעניין של הרי מזל דלי הם אלה שנלחמים על שוויוניות לכולם. זה אותו אחד שהוא מוכן להילחם בשביל המיעוטים הנידחים והמעונים וכו', אבל בשום פנים ואופן אף מיעוט לא יכול לשבת אצלו בבית, הבית המשותף, כי זה מוריד את הערך של הבית. וגם איך אני יכול, וזה כמור הם פרימיטיביים וכל מיני מהדברים האלה. זה בדיוק הסימפטום של המזל דלי. כי המזל דלי אמיתי זה אם אתה שואב כבר תשאב כוח של אהבה, שתהיה מסוגל לעצור ולתת אהבה אמיתית לבן אדם שלך. תתחיל עם האנשים הקרובים אליך, לא אלה שרחוק רחוק. נורא קל לאהוב אנשים שהם רחוק רחוק. נתחיל עם אלה שהם קרוב קרוב. אחרי שאומרים העניין של עניי עירך קודמים, וואה, זה הרבה יותר קשה. עניי עיר אחרת, אתה לא רואה אותם, אתה נותן ביד רחבה וכולי, רק שלא יתקרבו לפה. אבל שזה עניי עירך, זה אנשים שאתה רואה מולך. זה יכול להיות גם במשפחה שלך, בני המשפחה הכי קרובים, שצם מזד לי הם הכי עניים. כי איתם הוא לא מחלק, הוא חלק עם כל העולם, לא איתם. אוקיי? בקיצור, יש לנו פה הרבה תובנות על מזד לי, ואפשר להמשיך הלאה. בואו נסיים את אוקיי, נסיים. אחות במילים, מינים יפות. החודש הזה על פי סדר הדגלים, הנה הוא מיוחס לשבט אשר, אשר כתוב בו בראשית ממתת כף, מאשר שמנה לחמו. הוכתיב בו בדברים למדגימה, תובל בשמל רגלו. עוד פעם, מה הסמל של השפע בעידן הזה? השמן, יש גם את השם, נפט. הרי אנחנו, השפע של האנושות המודרנית עכשיו זה הנפט. שמן, נכון? אבל זה יושב אצל הישמעאלים, נכון? למה? כל אחד יש לו משהו שהשני צריך, זה טבע העולם. שמתם לב שכל מה שאתם צריכים מישהו אחר יש לו את זה? או שואל הזוהר, למה? למה זה ככה? הזוהר שואל את זה למשל בעניין של מי שמבין קצת יחסיות בקבלה, דרום זה קו ימין, צפון זה קו שמאל. קו ימין איזה יסוד זה? מים. מים. צפון זה קו שמאל שזה? אש. אז איך זה צריך היה להיות שיותר מים בדרום ויותר חם בצפון? בדיוק ההפך. ללמד אותנו אומר הזוהר שכל אחד מה ששלו הבורא נתן למי שיותר, כדי שיזדקקו זה לזה וככה ילמדו ואהבת לרעך כמוך. אוקיי? והשמן זית היה הרבה בחלקו, וכל מקום ששמן זית מצוי שם החוכמה מצויה, כמו שנאמר, וישלח יואב תקוע ויקח משם אישה חכמה, כיוון דמזל של החודש הזה הוא מזל לי ומזלן של ישראל, והוא עבד משמש משועבד אל המים, זו תורה ועיקר החוכמה. והחוכמה האמיתית זה היכולת ליישם, לא רק המון 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 ידע שאתה יכול לספר עליו דבר, אבל החוכמה האמיתית זה היכולת ליישם את ואהבת לרעך כמוך. וזה מכיוון שכולנו יש לנו את העניין הזה של הדליות הזאת, שנבין את זה לעומק נגיע לדברים עצומים. האמרה בדיוק. תודה רבה.